טוב, אז אנחנו דיברנו שמתלמידיו של אברהם אבינו זה עין טובה. ומתלמידיו של בלעם הרשע זה עין רעה. שאלנו איזה תלמידים יש בדיוק לבלעם, אז התשובה היא שיש אנשים שהולכים בדרכיו. לא דווקא שהם רואים אותו בתור דמות לחיקוי, אבל הרוע של בלעם נמצא בתוכם. ויש אנשים, ברוך השם, שהם מזהים את האברהמיות שבתוכם, כן, את העין הטובה של האברהמיות, והם מרחיבים אותו ומפתחים את העין הטובה. ואנחנו היום נדבר בהמשך לחשיבות של העין טובה, לעומת זה הנזק הגדול שגורמת עין רעה לאישיות של הבן אדם, וגם לחברה כמובן, לאנושות כולה אפילו, ומאיפה זה בא. וגם איך מתקנים את זה. זה יותר, נקודה יותר עמוקה, כן? גם אם אנחנו נבין כמה חשובה העין טובה. עין טובה זה הוויה של בן אדם. ראינו את זה בשפת אמת. העין טובה זה הוויה של בן אדם שהוא בעצם בתוך תוכו, בעומק עומקו, מאמין שהכל הולך לטובה. מי שיש לו את ההרגשה הזאת, החיים שלו מוצקים. יש לו מוצקות, שני רגליים על הקרקע. הוא לא מפוחד. לעומת זה, העין הרעה, מי שחושב ומסתכל על המציאות, ויש לו הוויה שבעצם הכל הולך להתמודד פה, הכל הולך להתפוצץ פה, הכל אנשים רעים וזה, אדם כזה גם נוצר אצלו הוויה של חוסר ביטחון מול המציאות. הוא אדם רעוע. הוא אדם שקשה לו לשרוד את המציאות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז בואו נראה את זה בפנים, וגם קצת נדבר על זה. אז תפכו את הדף, הדף של שבוע שעבר, תפכו את הדף לצד השני, מקור כוכבית. רואים עין טובה, כתוב. רואים? עין טובה. אז אומר הרב קוק, בן היה, כן נפש צדיק הזקה, המוכנת לעשות טוב. עין טובה יש למי? אדם שהנפש שלו היא זקה. כן? זה אדם שמוכן גם לעשות טוב. תכף נראה, זה לא פשוט הדבר הזה, כן? תשקיף, כלומר, אדם כזה שהוא זך. בעצם כולנו זכים בפנים. יש לה נשמה שנתת בי טהורה, רק החוכמה להתחבר למקום הזה, כן? אז אם אדם כזה שמחובר למקום הזה, הוא מאמין בטוב, אז ממילא גם הוא מוכן לעשות טוב. אז הנפש הזאת תשקיף על ההשגחה האלוקית בעין טובה. כל מה שקורה, גם אם זה נראה בעין פשוטה לא טוב, הוא מחפש את ההשגחה האלוקית שנמצאת שם בפנים. בין אם זה במה שקורה להיסטוריה הפרטית שלו, בין אם זה קורה במה שקורה במובן הלאומי או חברתי וכולי וכולי, כן? או עולם הטבע, עולם ההתרחשויות, כן? יש לו עין טובה, הוא מסתכל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שמה ללמד אותנו, להכשיר אותנו, להטיב לנו. תכף נראה את זה. כי מנפשו יחזה שרצונו רב רק להטיב. כלומר, מנפשו, גם מצד זה שהוא אדם שמטיב, אז ממילא הוא רואה טוב, כי אדם רואה בעין שלו, כל הפוסל במומו פוסל, אז כל מי שרואה טוב זה סימן שבפנים יש משהו טוב, הוא מחובר למשהו הטוב הזה. כן? מנפשו יחזה. זה הוויה פנימית של אדם. אז תגידו לי, יש כאלה שהם לא נולדו כאלה והם לא כאלה. בסדר? נדבר על זה. זה שאלה במקומה. הוא שואל, מניין נמצא בנפשו הכישרון הזה? מאיפה זה בא? מה, הוא נולד עם זה? זה לא נכון. זה כן נכון. הוא נולד עם זה בעומק, כן? ובאיזשהו צורה, הדבר הזה מטושטש. יכול להיות שהוא נולד להורים או למציאות. מי ששומע כל הזמן חדשות ואקטואליה, לא יכול להיות לו עין טובה. לא יכול להיות. כי כל הזמן שם מסתכלים כל הזמן מה לא טוב. אז אני מציע לא לשמוע הרבה חדשות דרך אגב, ולא להיות קשור יותר מדי לעיתונות. אפשר לקרוא קצת, לדעת מה קורה, אנחנו צריכים להיות מחוברים, לדעת על מה להתפלל, מה לשאוף, מה לתקן, כי אנחנו אומרים שאיפה אני ברכתי, נכון?
כן.
יודעים, תמיד צריך לדעת שאיפה שהסדרה אחת תוקפת, שמה זה נקודת התיקון. זה נכון במובן הלאומי, שאיפה שהאויבים שלנו, על מה הם נלחמים, שמה צריכה בדיוק להופיע הקדושה, כי הם מריחים בחושם לא יודע, מה טבעי, אבל האינסטינקטיבי, מה מאיים עליהם, על זה הם נלחמים. נלחמים על הר הבית, סימן שהגיע הזמן. אם נלחמים על ארץ ישראל, סימן שהנושא שלנו ארץ ישראל. נלחמים על המשפחה, סימן שסתכן את עניין המשפחה. על מה שעשית רעך הנאבקת, זה נקודת התיקון שלנו. זה יכול להיות באופן כללי, יכול להיות באופן פרטי. אז הוא שואל פה, מיני נמצא בנפשו הכישרון הזה? אם לא מאור העליון הטוב האמיתי. כלומר, זה שבן אדם מסוגל להיות טוב, זה בגלל שהמציאות באמת היא טובה. בגלל שאנחנו צלם אלוקים, בגלל שאנחנו חלק אלוק הממעל. יש לנו בתוכו משהו נקי וזך, נשמה, עוד פעם, שנתת בי תאורה, צריך להתחבר לנקודה הזאת. כן, זה עוד פעם מתחברים לרבי נחמן, שאומר שצריך לדון את כל האדם לקו זכות, אנחנו צריכים להתחבר לנקודות הטובות, קודם כל באישיות שלנו. כי הנקודות הטובות באישיות שלנו, בנשמה שלנו, זה אלוקי. ואדם שהוא מחובר באמת לנקודות האלה שהטוב מאיר בתוכו, הטוב האלוקי, הטוב האלוקי מאיר בתוכו, אדם כזה הוא מסוגל גם להסתכל בצורה בעין טובה על החיים, על עצמו ועל החיים, זה שרשרת כזאת. זה עבודה. זה לא פשוט להיות מחובר למקומות הטובות של המקומות הטובים שלנו. אמרנו כמה פעמים שהמצוות מובילות אותנו, המצוות זה חיבור. המצוות שאנחנו עושים אותן לא בלחץ, הן מחברות אותנו לפנימיות שלנו. עוד פעם, מצווה זה צוות, זה חיבור. אדם שבבוקר מתפלל, לא הולך לתפילה, הוא מתפלל והוא מתחבר לרצונות של ריבונו של עולם ומתחבר לעצמו, הוא מתמלא בתודה על המציאות הכל כך טובה והרמונית, ומקבל פרופורציה בין הרע לטוב, כן? כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים שם משהו, הוא מסביר שם סך הכל ההסתכלות על החיים, רוב האנשים לא חולים, רוב האנשים לא מתים, חולה חולה, כדאי להסתכל שם בפנים, בסוף. גם כן זה לא נכון, הם לא מתים בסוף. הגוף מת. כן, אבל, כן, על כל פנים, אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא נקרא טוב, מכיוון שהטוב מחיה את העולם וברא את העולם, אם אני מחובר למקומות האלה, יש לי הוויה מוצקה מול הטוב שבחיים, ופרופורציה מול הקשיים, מול הקשיים. אנחנו אומרים, לפעמים יש אנשים שרע להם נורא, קשיים של עשירים, אבל הם מסתכלים על הקשיים, אבל אנחנו עשירים. עשירים, בכל התחומים, לא נדבר על כסף רק. על כן יהיה בטוח, כי הכל נעשה לטוב. מי שמחובר לנקודה הזאת, ואמרתי, צריך להתאמן עליה. סיפרתי לכם פעם שצאנו בבית, זה לא פשוט, אבל היינו עושים במוצאי שבת, מין כזה סבב כזה, שכל אחד אומר משהו טוב קודם כל על עצמו, ואחר כך אומר על כל אחד מבני המשפחה. עוד פעם, זה אותו נקודה. קודם כל אתה צריך לדעת, להסתכל טוב על עצמך. מי שלא מסוגל להסתכל טוב על עצמו, לא מסוגל להסתכל טוב על אחרים. ויש להעמיק בזה, בדבר הזה, שזה גם, אני לא עשיתי את זה עם המשפחה שלי, אבל זה נכון גם לקחת את זה מאורע, שירגיז אותך השבוע, כן? שכל אחד יעלה מאורע שירגיז אותו השבוע, ולראות איך אפשר אולי להסתכל על זה אחרת. לאן זה מוביל? לאן זה יכול להוביל? אולי זה יכול להוביל למקום טוב. וזה הסתכלות בעצם, זה לדון לקו זכות את ריבונו של עולם. כי כל המאורות, מי מרחיש אותם? ריבונו של עולם. על כן יהיה בטוח כי הכל נעשה לטוב. והרעות המתרגשות בעולם, יש להם אחרית טובה. שזה חשוב מאוד לספר לילדים בגיל קטן, על המיטה, כה עשו חכמינו. כן? גם זו לטובה, סיפור על רבי עקיבא. ספר אותו הרבה פעמים, זה נכנס כבר בגיל קטן, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. זוכרים את הסיפור הזה עם החמור והנר? כן, וגם הסיפור הזה, גם זו, כן? גם זו לטובה. אנחנו צריכים להיות, לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו גם. מגיל קטן, לספוג את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת שהיא, שבעצם הכל הולך לטובה. ואחר כך שבאמת נתקלים בכל מיני קשיים שעלולים לייאש את הבן אדם. אז כשאדם בא עם הגישה הזאת הראשונית, היא יושבת אצלו טוב, אז הוא מתמודד בצורה הרבה יותר בוגרת ויותר מוצקה מול ההתמודדויות, מול הדברים שהוא צריך להתמודד. ולא, זה קוראים לזה, אם אתה לא מתמודד ככה, אתה בעצם בפאניקה. כן? ההפך מזה זה פאניקה. פאניקה באה מייאוש, מייאוש מהחיים, מהרגשה שהכל הולך לרעה. עוד מעט אנחנו על הקצה של המצוק, ועוד מעט מישהו דוחף אותנו. כן? וממילא אדם כזה ישמח בחייו. הוא שמח בחייו. הוא שמח גם הדברים הקשים שיש לו כל יום. כי הוא יודע שצריך להתמודד איתם, כמו שאמרנו, 1,000 פעם. אני אומר את זה גם לעצמי. זה לא פשוט להיות במקום הזה. אני גם לא התחנכתי על זה. חזרתי בתשובה לפני, בגיל 24, אחרי ש-24 שנה ספגתי דברים אחרים. ויכול להיות שגם בבתים דתיים לא סופגים את זה, כי לא מספרים לילדים את הסיפורים האלה. אומרים, כן, זה נחמד לסיפורים. אתם מכירים את זה? זה נחמד לסיפורים. במציאות זה לא ככה. לא נכון. במציאות זה ככה. וצריך להסתכל על המציאות ככה. וממילא ישמח בחייו, ויהיה עובד השם באמת. עובד השם באמת, שהוא באמת אדם שהוא לא מיואש, שהוא מאמין בטוב, אז הוא עובד לטוב, הוא מוסיף כל הזמן אור. יש עכשיו בחירות. אז תמיד שואלים את השאלה, תשב עם זה, ואם יעשו ככה, אתה תפרוש מהממשלה. מה זה השטות הזאת? אנחנו בתור אנשים שמאמינים בגאולה, אם יש לנו איזה כוח פוליטי, אנחנו צריכים, למרות המציאות הקשה, להוסיף אור, ולא לא לשים לנו איזה גבולות כאלה, שאחר כך זורקים את הכל לסית רעך. כמו זה נקרא, הכל או לא כלום. איפה שאנחנו יכולים להוסיף אור, צריך להוסיף אור. בין אם אנחנו נמצאים פה, בין אם אנחנו נמצאים פה. אף פעם אסור להתייאש. אז כל הגבולות האלה של... ודאי שצריך לשים גבולות בחיים. כל התורה היא סובבת סביב העניין הזה של הגבולות הנכונים והאיזונים הנכונים. אבל להגיד, אם לא, שוברים את הכלים ולא משחקים. אנחנו יכולים לחשוב לנו דבר כזה? אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, בגלל שהצבא, אני יודע מה, מחריב יישובים, בפקודה יותר למעלה, אז אנחנו לא הולכים לצבא בגלל זה, אנחנו עושים פוס. אתם זוכרים את המילה הזאת, פוס, לא משחקים? יש כזה דבר היום, לא יודע. לא משחקים, פוס, לא מסכים. אין דבר כזה. המשחק הזה לא נגמר אף פעם. אנחנו חייבים להוסיף אור. אסור לנו לנטוש את הספינה הזאת. ככה רב כותב גם כן בהקשר לתורה הזאת של רבי נחמן, יש פרק באורות שנקרא אהבת ישראל. כן? ושם הרב לא רק אומר שצריך להסתכל בעין טובה, הוא אומר שזה חובה להסתכל בעין טובה, בייחוד במצבים משבריים של האומה, שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז מי יעשה את זה? כי העין טובה הזאת מרימה את הציבור, היא מעודדת את הציבור. מסתכלת על הדברים הטובים גם שהכל נראה שחור. יש כזה כל מיני בדיחות כאלה, אתם יודעים, במלחמת ששת הימים, היה האחרון שיסגור את האור. כן? זה מייאש. דיין, שהיה איזה גיבור גדול, במלחמת יום הכיפורים, הוא היה, זה חורבן שלישי. אי אפשר להילחם ככה. באמת היה מצב מאוד קשה. אבל היו אנשים שהאמינו שאנחנו חייבים לנצח. אחד מהם זה דדו. אותו אחד שהאשימו אותו, לצערנו הרב, בכישלון של מלחמת יום הכיפורים, לדעתי זה לא נכון. הוא זה שהציל את המדינה, הוא לא התייאש, הוא לא ישן בלילה, והוא כל הזמן הסתכל בעין טובה על המאבק ועל מה שהולך להיות הלאה, והוא משך את כל המדינה קדימה, מכיוון שגולדה הייתה בייאוש ודיין היה בייאוש, והוא היה לא בייאוש, זהו. אתם זוכרים אותו, יש פה אנשים שאולי זוכרים את זה. אני זוכר שהיה אז טלוויזיה, אני זוכר שהייתי דבוק לטלוויזיה, הייתי בגיל 18, אז מלבד שעשיתי כל מיני דברים חשובים, אבל אני זוכר שהוא כל הזמן הפיח תקווה, והיו מי שדאגו להפיח ייאוש, וזה כל הסיפור של הניצחון או ההפסד. גם מלחמה, מלחמה אין שליטה. אין שליטה. והניצחון זה כל הזמן התקווה שאנחנו חייבים להמשיך. כי זה החיים שלנו. ואלה שנכנסים לפאניקה ובורחים, זה מסוכן. מסוכן מאוד. טוב. וממילא ישמח בחייו, יהיה עובד השם באמת, וליבו טוב על הבריות. אתם מרגישים פה? זה לא שכל. ליבו טוב על הבריות. הוא משרה אווירה טובה, הוא משרה אווירה של עידוד. ומטובת העין לגבי השגחה העליונה, זה טובת עין שהכל לטובה, זה נקרא לדון לקו זכות את ריבונו של עולם. תבוא גם כן טובת עין אל הבריות באהבה ושלום. אדם כזה, הוא אוהב, הוא מלא אהבה לכל המציאות. אז הוא גם אוהב את הבריות, הוא אוהב את המציאות, הוא אוהב את המקרים שקורים. גם אם יש דברים שצריך להיאבק בהם, אז זה בא אבל ממקום של תקווה. וואו, יש פה הזדמנות לצמוח, יש פה הזדמנות ללמוד משהו חדש, יש פה מקום להתפתח, כן? אני מדלג פה על השורה הזאת עד הסוף, ועוד קצת שורה מלפני כן, יש כזה שלוש קווים, ומתוך העין, אתם רואים את זה? ומתוך העין הטובה, תבוא כל טוב, וממנה יוצאת ואליה שווה מידת הסבלנות המשובחת. אותה שהיא משכללת את העולם ומביאה אותו לשכלולו. הרב אומר שהתכונה של סבלנות, סבלנות זה משום לסבול, או להכיל, כמו שאומרים היום, הסבלנות באה מהמקום הזה. אם אדם רוצה להיות סבלני, זה לא, יאללה, בוא נהיה סבלנים. זה לא עובד ככה. סבלנות באה מהשקפה נכונה על החיים, היא מולידה את הסבלנות. שאדם שמבין שהכל הולך לטובה, אז הוא לא נופל מהכיסא. הוא מתמודד. מה שהוא יכול לעשות? את הריבונו של עולם שמוביל ומנהיג את העולם, הוא כבר יסדר את העניינים. אני אעשה את שלי, אנחנו נעשה את שלנו, והוא יסדר את העניינים. עוד פעם, זה מי שנמצא במקום הזה, זה לא, איך אומרים, ללה-לנד. זה לא דמיונות. זה ככה. תסתכלו על מדינת ישראל. איזה הצלחה יש למדינת ישראל למרות כל השגיאות של כל המנהיגים שלנו בכל ה-70 שנה או ב-100 שנה האחרונות. כולם עשו שטויות. ואף על פי כן זה מצליח. וזה עובד. ולמרות כל המחלוקות. וזה כל שני אנשים, שלוש דעות כמו שאומרים, כן, כולם. אבל יש ריבונו של עולם שמנהל את הכל, והעסק הזה צומח. ממצב של אפס, ממצב של שואה, ממצב של גלות של 2000 שנה, יש לנו מדינה, אחת המדינות החזקות בעולם, גם מבחינה צבאית, גם מבחינה כלכלית, וגם מדינה שבמדד כללי כיף לחיות בה. אנשים חושבים שפה נורא במקומות אחרים, תלכו למקומות אחרים, תראו איך זה נראה שם. יש הרבה מה לשפר, יש הרבה מה לתקן. אבל אם ריבונו של עולם מנהל את העניינים, אז יש לך סבלנות. סבלנות אמיתית. לעומת זה, עכשיו זה לא כל כך שייך לעניין שלנו, אבל זה מאוד חשוב ההמשך, שפה הוא מדבר על הסבלנות, על סבלנות שהיא לא נכונה. סבלנות, כן, שהיא אדישות. סבלנות שהיא בעצם הורסת את החברה והורסת את החיים. סבלנות שבאה מאדישות, או אפילו מייאוש. מייאוש. אתם יודעים, הכל בסדר, כולם קדושים. לא משנה, זה עושה ככה, זה עושה ככה, הכל בסדר. זה מביא להרס החברה, מכיוון שיש ערכים, יש דברים טובים, יש דברים שהם לא נכונים. ואם הכל טוב והכל בסדר, כן, אז אנשים נסחפים למקומות האלה. תארו לעצמכם, תארתי דוגמה גם. תארו לכם שבכביש יגידו, הכל בסדר, אחד רוצה לנסוע בצד שמאל, בסדר גמור, רוצה לנסוע בצד ימין, אחד רוצה לראות איך רואים, טלוויזיה באמצע נהיגה, בסדר גמור, אס-אמס, אין בעיה, הכל בסדר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הכל בסדר. מה היה קורה בכביש? אחד רוצה לנסוע אחורה, רוצה לנסוע קדימה, רמזור אדום, לא, אני רוצה ברמזור ירוק. סליחה, אני רוצה לנסוע ברמזור אדום. הכל בסדר. אותו דבר זה בכביש, בכביש זה ככה, זה מסוכן מאוד, ובכביש של החיים זה אותו דבר. יש גבולות, יש ערכים, יש ערכים חיוביים, יש דברים שליליים, צריך לשים כל דבר במקום שלו. הסבלנות הזאת שהכל בסדר, לא נורא, זה לא סבלנות. זה סבלנות שמביאה בסופו של דבר להרג. מי אמר ככה? הנוצרים. קורח אמר ככה. הרב משווה בין קורח לבין הנצרות באורות. ומה קראו לנצרות הזאת של דת האהבה? הכל בסדר. בשם הכל בסדר בסוף, הרי זה לא עובד. אז מתייאשים ומתמלאים ברשע. כשאתה מגיש למישהו את הלחי השנייה שלך, אתה מתוסכל. אז אחד אתה מגיש את הלחי השנייה, שני אתה מגיש את הלחי השנייה, שלישי אתה מגיש את הלחי השנייה שלך, והרביעי אתה שם לו סכין מרוב הצבים. כי זה לא עובד ככה. והנוצרים רצחו בשם דת האהבה מיליונים, מיליונים, מי ששמע על מסעי הצלב, כן? רצחו מיליונים בשם דת האהבה, כי זה לא עובד ככה. אין, הסבלנות הזאת זה סבלנות שלא עובדת. הסבלנות הזאת לא עובדת כי להגיד רק אהבה ושלום, בלי לרדת לפרטים. איך עושים את זה בדיוק? ואיפה צריך לשים גבולות שלפעמים המלחמה מביאה את השלום, כן? אז זה לא עובד. ועל זה פה הוא מדבר, לא הסבלנות המביאה לעקירת כל טוב מן העולם בשביל הפזיזות שבה, כי הסבלנות הרעה באה מתוך החלטה הריקניות. שהרגשה של הכל זה יוש, ריקנו הכל שטויות, הכל אותו דבר. שהכל שמם והכל ריק, ואין יתרון לתכונה על תכונה, אין יתרון לטוב על החושך, לאור על החושך. כן? וזה אמרנו כמה פעמים שזה עץ הדעת, טוב ורע, זה הבלבול הזה. אדם אכל מהעצה הזאת, עץ, עצה, שהכל בסדר, כן? בלבול בין טוב לרע, ושזה אין גן עדן. העולם הוא גן עדן, העולם הוא טוב, זה בהקשר למה שאמרנו קודם. העולם הוא גן עדן. מי שהופך אותו ללא גן עדן, זה האדם שעושה בלבול בין טוב לרע. לא שם גבולות. ואין יתרון לתכונה על תכונה שנייה, ומתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל הכל הבל, שטויות. זאת הסבלנות היא מבלה, מבלה זה מפוררת. מבלה עולם הוא בא מעין רעה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט. כן, מי רצה לשאול פה משהו? כן, חבר. פזיזות הכוונה זה באה מהשקפה שלא מעמיקה, מהשקפה שטחית. זה פזיזות שאתה לא חושב. פזיזות זה אתה לא חושב, לא מעמיק. כן. אם מבלה עולם הוא בא מעין רעה. כי אם סבלנות, עכשיו חוזרים לסבלנות שלנו, האמיתית. כי אם סבלנות טהורה, מפני הכרה אמיתית, איך יד השם אוחזת בכל ההפכים לתקנם ולקשרם וליחדם על ידי תיקוני כל חסרונותיהם. למען יצא לפועלו אדם מתוקן ומשוכלל המוצא את נפשו ישרה וכל חפציו הגשמיים והרוחניים עומדים לפניו ברוב הוד והדר ושלמות מרובה. הסבלנות האמיתית באה מהסתכלות של הרמוניה. של הסתכלות כוללת, הוליסטית, שמבינים שבתוך המערכת שמובילה אותנו לטוב, אנחנו צריכים לעבור תקופות קשות שהן מאירות לנו איך הטוב נראה. מתוך החושך בא האור. ראיתי את זה בשני מקומות. היום גם כן בדרך שמעתי שמה שהרב כותב שתצילנו מעזות פנים, מפרגרה, כן? הכוונה היא שמה שהעזות פנים וכל הרעות שבאות, הן באות בשביל שאנחנו נראה איך נראה חיים שיש בהם עזות פנים, איך נראה חיים שאנשים רעים. החיים האלה מתמוטטים ואז אנחנו צמאים, אנחנו משתוקקים למשהו טוב. עכשיו קוראים לו משיח, קוראים לתורה. משתוקקים אחרי שהמשפחה נחרבת, אחרי שהחברה נחרבת, שהשחיתות פוסעת. אחרי שאתה לא רואה שום דבר טוב בתוך החברה, יש צימאון למשהו נקי יותר. בשביל זה מכון מאיר מלא בתלמידים. ולא רק מכון מאיר, כל המרכזי תשובה מלאים באנשים. כי כבר אי אפשר ככה. אנשים רגישים, אנשים טובים, אי אפשר ככה. אז הם ממלאים את המקומות האלה. ולכן עשית רעך, שנקראת היום הקרן החדשה לישראל, מנסה לזהות את המקומות האלה ולוריד להם את הראש. אז הם נלחמים במכינה באלי, הם נלחמים ברבנים, הם נלחמים אגב גם במכון מאיר על הכוונת, שתדעו לכם, כל המקומות שמובילים למקום טוב הם על הכוונת. כמו במלחמה, במלחמה אתה מנסה להוריד את הראשים. את המפקד, את, 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 את המקומות החזקים, אם זה יחידות צבאיות חזקות, ואתה מנסה להוריד אותם בשביל להחליש את האויב. זה מה שהם עושים, וצריך לדעת את זה, לא לשתף פעולה עם המקום הזה. כן? אבל ההתמודדות שלנו עם זה, זה מה שמצמיח אותנו. ההסתכלות הזאת למה זה גורם בסופו של דבר, זה מחריב את החיים, גורמת לנו לרצות ללכת למקום אחר, יותר אמיתי, יותר טהור. והדבר השני שרציתי להזכיר זה רק על קצה המזלג, זה הקטורת. בקטורת אנחנו רואים שהקטורת יש לה 11 סממנים, 10 סממנים כל אחד עם ריחות נהדרים, ויש סממן אחד שהוא מסריח. אבל כשהוא ביחד בתערובת, הוא משפר את כל התערובת הזאת לריח שאין כמותו, כן? זה בא ללמד אותנו שההתמודדות הנכונה עם הרע וההסתכלות הנכונה על הרע, היא בעצם בסופו של דבר משבחת, משביחה, את ההסתכלות הטובה על החיים. אני מוסיף, זה המשפטים, אומרים, סבלנות המוסיפה יראת שמיים, ויראת חטא, שההסתכלות, עוד פעם, הסתכלות שאיך הכל משלים את הכל. אני, כשאני אומר בקריאת שמה, השם אחד, השם זה טוב, הוא אחד. זאת אומרת שכל מה שקורה בבריאה, כל ההתרחשויות שמתרחשות סביבי כרגע ובכלל, הכל משלים זה את זה לטובה. אני מציע שאדם אומר קריאת שמה, יחשוב על הנקודה הזאת, כי זה הנקודה. שהכל, הכל, הכל, בסופו של דבר, משלים זה את זה בהרמוניה נפלאה לטובה. זה מה שאומר פה. ואדם שמבין שהחיים מתנהלים ככה, הוא אדם סבלני. עכשיו אני צריך לנשום אוויר קצת, כי אני מרוב, אני הבאתי את הסבלנות שלי. מתלהב מזה. זה לא מרגישים. טוב, אני מדבר גם לעצמי, שתדעו לכם. טוב. מתוך זה נבוא, אמרתי כמו שקודם, צריך להתאמן על זה. לא רק להתאמן על זה, להתאמן על זה, זה לחשוב על זה בקריאת שמה, למצוא בתפילות את הנקודות שמדברות האלה על זה, כמו פסוקי דזימרה, כמו ברכות, הברכות של השחר, וממש כל יום לעורר את זה מחדש את הנקודה הזאת, כי זה אימון. כי באופן טבעי, אנחנו, יש לנו הסתכלות שחורה, אם אנחנו לא עובדים על זה. ומתוך זה אנחנו באים על עין רעה, שזה לדעתי גם כן מה שהרב פה כותב, זה פשוט לדעתי, אם אני אצליח להסביר את זה, אם נפנים את זה, זה פשוט עמוד שדרה לחיים. טוב, ביאור עמוק ומופלא, רואים הקטע האחרון. צילום האחרון, עין רעה, גם כן זה מעין היה, עם הסבר של הרב דדון, כן? ביאור עמוק ומופלא על עניין זה של מידת עין רעה, מהותה ואופן השפעתה, מה זה עין רעה, ואיך היא משפיעה לרעה על ההוויה שלך, ועל ההוויה שסביב אנשים סביבך, ועל החברה. דוגמה הכי פנטסי זה התקשורת. התקשורת זה פשוט לחפש כל הזמן מומים, יוצרת ייאוש וסכסכנות. זה התקשורת. צריך לדעת את זה. כותב מרן הראי"ה קוק בחיבורות התתא מדלג, מסביר הרב, שורה שלישית. אתם רואים? מסביר הרב שחוק ישנו בנפשות בני אדם שפועלות זו על זו. אנחנו משפיעים אחד על השני. דוגמה פשוטה, זה אמרנו כמה פעמים, רבי יוחנן, לא רבי יוחנן, רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, הוא יוצא עם האמת המוחלטת, הוא מסתכל בעין רעה על המציאות, וכל מה שהוא רואה הופך אותו לגל, לגל של עצמות. כן? כשאתה בא ומסתכל על אנשים שהם לא בסדר, אתה מפרק אותם. אם אתה אבא, שיש לך השפעה על הבן שלך, אז כל מילה שלך היא יכולה לבנות או לפרק את הילד שלך. וגם אשתך, וגם הפוך. וגם התלמידים שלך, וזה יכול להיות הפיקודים שלך. אם אתה כל הזמן מסתכל עליהם בעין רעה, שהם לא שווים ולא מספיק טובים, אתה מייאש אותם. אתה לא מדרבן אותם. אנשים לא מדורבנים מזה שאתה אומר להם שהם לא בסדר. זה מחריב אותם. הם מדורבנים מעין טובה. כן? מעין טובה, שאתה מסתכל עליהם שהם יכולים ויש להם יכולת, ועל גבי זה יכול לבוא גערות וגבולות. אבל אם יש לך בפנים, התלמיד הזה, איך התלמיד הזה? גמרת. גמרת אותו. בייחוד אם הוא בגיל צעיר, גומר אותו לגמרי. זה, הנפשות פועלות אחת על השנייה ומשפיעות אחת על השנייה. כשאתה בא לחברה, עזבו, אני בא פה לשיעור. אם מקשיבים פה בשיעור, יוצא ממני דברים טובים. אם אני מרגיש שאני משעמם וזה קורה לפעמים, זה חונק אותי מבפנים. אני צריך להתגבר על זה, אני צריך למצוא כל מיני כלים איך להתגבר על זה. אבל זה ככה. כשאתה בא לחברה ולא אוהבים אותך, אתה מרגיש את זה. נכון או לא? ושאוהבים אותך, אתה מרגיש את זה. נותן לך אוויר טוב, נותן לך חשק, חשק לחיות, חשק לעשות. כן? אז אנחנו מושפעים מהחברה. עכשיו הרב ידבר פה איך אנחנו יכולים להגיע למצב כזה שלא נהיה מושפעים. ובשביל זה צריך עמוד שדרה פנימי. כי אדם שהוא כל הזמן, יש מצב כזה של השפעה, אבל אני צריך לנטרל אותה. כדי לא להיות מושפע, בשביל לא לעשות מה שאנשים רוצים ממני, אלא לעשות מה שנכון לעשות. כמו הסיפור הזה עם האיש שיצא לדרך עם הבן שלו. סיפרנו את זה כמה פעמים. לקחו חמור והלכו. נסעו, הלכו לעיר אחרת. אז אבא יושב על החמור, אבא מבוגר, והילד הולך ברגל והולכים. פוגש אותם איזה מישהו, אומר להם, מה זה? אתה לא מתבייש? הבן שלך, אתה נותן לו ללכת ברגל ואתה יושב על החמור, איזה אבא אתה? טוב, אז הוא לוקח את הילד שם על החמור והוא הולך ברגל. אחרי כמה קילומטרים פוגש אותם איזה בן אדם, מה זה? איזה כיבוד הורים זה? מה זה? האבא המבוגר הולך ברגל והילד יושב על החמור? איפה ראינו דבר כזה? אז העלו את הילד על החמור ושניהם רכבו על החמור. אחרי כמה קילומטרים בא בן אדם, ומה זה? מה עם צער בעלי חיים? שניכם יושבים על החמור, מסכן החמור הזה. אתם לא מרחמים עליו? אז ירדו שניהם מהחמור, הלכו ברגל, והחמור לידם פגש אותם אחרי כמה קילומטרים אדם רביעי. ואיזה מטומטמים, יש להם חמור והולכים ברגל. ומה שאתה לא עושה, יש תמיד אנשים שיעירו הערות. לכן אדם צריך לחשוב מה נכון ולעשות מה שנכון, גם אם אומרים לו ככה ואומרים לו ככה. צריך עמוד שדרה. אז בואו נראה את זה בפנים. צריך עמוד שדרה פנימי. צריך עמוד שדרה פנימי. צריך עמוד שדרה פנימי. היום יש אווירה שבאמת אין עמוד שדרה פנימי, וחברות מסחריות מנגנות על זה. כן? מנגנות על זה. ואתה לפעמים עומד חסר עונים, אבל אם לך יש עמוד שדרה, בתור אבא ואמא, אז הילד סופג את זה, וגם כשהוא בהתחלה נסחף, אבל אחר כך הוא זוכר את האבא ואמא שיש להם עמוד שדרה. כן, אז בואו נראה. מתוך כך גם עין מסביר הרב עוד פעם, שחוק ישנו בנפשות בני אדם שפועלות זו על זו. ומתוך כך גם עין רעה פועלת. יש לה כוח לפעול על השני. מה שאמרת עכשיו זה לחץ חברתי. אבל המושפע ממידת עין רעה, יש לו, תדע לך, יש לו חלישות הנפש המתפעלת. אלה שמושפעים מבחוץ, כן? זה אנשים שיש להם עמוד שדרה, יש להם חלישות פנימית. תכף. ותוכן חלישות הנפש שיש לו, הוא על ידי מה שלא מוצאת הנפש את ההכרה בערך עצמה, ומתוך כך כל פעולותיה ומעשיה מודרכים ומושפעים מהעין והמבט החיצוני שלה. כלומר, אדם חלש, למה הוא חלש? כי אין לו עמוד שדרה, הוא לא מחובר לעצמו, לתפקיד שלו, לעניינים שהוא צריך לעשות, הוא לא מחובר מספיק למה נכון ומה ישר לא לעשות. ברגע שהוא מחובר לעצמו, לכוחות שלו ולייעוד שלו, ובעיקר מחובר כמובן לתורה שהיא עצמו ולהלכה שהיא עצמו, כל אחד במדרגתו כמובן, ולמידות הטובות שהוא צריך להתנהג על פיהם, אז הוא משפע מכל מחיות כפיים ומכל מה שאומרים, כי אין לו עמוד שדרה, אז הוא לא יודע מה לעשות. איך הוא יודע מה לעשות? לפי מה שאומרים. לכן אנשים שהם אנשי תורה, יש להם עמוד שדרה. הם שלמים עם זה והם מבינים את זה, לא סתם. כן? זה מה שאומר פה. עוד פעם. ותוכן חלישות הנפש שיש לו, למה יש לו חלישות נפש, הוא על ידי מה שלא מוצאת הנפש את הכרה בערך עצמה. אתה לא מבין מי אתה. מי אתה באמת. וכולם יש בפנים דברים טובים. אין אחד שאין לו. אין דבר כזה. כי אנחנו יצור אלוקי. אנחנו בריאה אלוקית. ומתוך כך, כל פעולותיה ומעשיה מודרכים ומושפעים מהעין והמבט החיצוני, מה חושבים עליי? מה אומרים עליי? נפש חלשה כזו, שאין לה התוכן של עצמה, אין לו תוכן, הוא לא החליט מה הוא רוצה בחיים שלו, מה נכון לו בחיים, בקלות מקבלת את ההשפעה החיצונה לרע מזולתה. עלי נידף. ויסוד הדברים כך שנפשו לא תהיה מושפעת, עכשיו הוא מסביר, ויסוד הדברים, אתה רוצה לבנות עצמך כמו שצריך, כדי שנפשו לא תהיה מושפעת מכל מיני השפעות חיצוניות של מודה, זה דוגמה, מודה זה לא רק מודה של לבוש, מודה של התנהגות, מודה מה שנחשב, הוא שימצא אדם את מטרתו בחיים, זה הסוד. צריך לשבת את זה, עם חבר, עם רב, מה מטרתי בחיים, מה נכון לי, מה השם רוצה ממני, מה האמת רוצה ממני, ולא ממישהו אחר. את מטרתו בחיים ישר בעולמו הפנימי, ימצא את זה בתוכו, ולא בחוץ. ונפשו תדבק ביראת יוצרה ואהבתו, מתוך זה שהוא נתן לי את ה... זה עמוד שדרה שלי, זה מה שקדוש הוא נתן לי, כן? זה מה שאני צריך לעשות בחיים שלי, ושזה באתי לעולם, לתיקון הזה, אז יגיע למנוחת הנפש, ונפשו תתעלה למעלה מהמדרגה הפחותה שהייתה בה קודם לכן. פה מדובר בן אדם שהיה במקום הזה, של חלישות הנפש, מצא לעצמו עמוד שדרה נכון, כי אם זה שקרי זה לא עובד, והוא נמצא כבר במקום אחר, והוא צומח מהמקום הזה. כאשר כל מה ש... מה זה המילה פה? מחוק לי? כל? כאשר כל... מרכז, כן, תודה. כל מרכז חייה קודם היה נמדד רק על פי המבט של העולם החיצוני. קודם המרכז, הנקודה המרכזית שלי זה מה חשבו עליי, כמו שקורה באמת לנוער, גם בבני עקיבא וגם בכל הזה, מה חושבים עליי בכיתה, מה חושבים עליי החבר'ה. אז במקום זה, כן, אז היה נמדד רק על פי המבט של העולם החיצוני וההשפעה של זולתו, שמזה באים רוב הקלקולים הנהוגים בחיים, כי אתה כל הזמן נסחף. אתה נסחף, אין לך נקודה מוסרית, אתה נסחף אחרי מה שאומרים. אין לך מרכז מוסרי. אז יהיה כל כבוד נפשו פנימה. אם הוא יעשה את המהפך הזה, אז כבוד נפשו יהיה פנימה. מה אני חושב על עצמי? איך אני מעריך את עצמי? מתוך זה שהבאתי יעדים, יעדים נכונים, ושאני נמצא, אני אדם טוב שיש לו יעדים טובים. אתם יודעים, אדם נמדד לפי היעדים שלו, לפי המטרות שלו, לפי הכוונות שלו, גם אם זה לא בפועל. כי אדם שרוצה להיות אדם סבלן, הוא אדם טוב שהוא עוד לא שם. אבל אדם שרוצה להיות אדם עשיר, רוצה הרבה כסף בשביל לשלוט, גם אם הוא לא שם, אבל זה הוא. כן? הכסף זה הוא. במקום שהכסף יהיה אמצעי לחיים שלו, אז הוא רוצה להיות עשיר בשביל לשלוט על כולם, שהוא יגיד מה לעשות. כן? ומתוך שימצא את האושר האמיתי, אנחנו חוזרים לאדם שהמתוקן, ומתוך שימצא את האושר האמיתי ומנוחת נפשו בעולמו הפנימי, הוא ימצא נחת רוח מעצמו בעולמו הפנימי הערכי, לא יהיה משועבד להשפעה חיצונית של הבריות הסובבות אותו. ברוך שלא עשה אני עבד, אני לא עובד אצל אף אחד. זה עבדות הזאת גם. אני לא עובד אצל אף אחד, לא אכפת לי מה שאומרים עליי, לא אכפת לי מה שחושבים עליי, לא אכפת לי מה שאומרים בכלל, מה נחשב ומה נחשב. אני עושה את הדברים שנכון לעשות אותם. בין אם צוחקים עליי, בין אם משבחים אותי, זה לא משנה. זה נקרא אצל המהר"ל מידת ההשתוות. לא דיברתי על עצמי, אני לא במקום הזה, אני רק הלשון שלי, אני, זה שכל אחד ידבר אל עצמו, כמו שאני אומר, זה אני, כן? לדעת אני, כן? אני לא מושפע מאנשים. אני יכול להקשיב, לראות ולבדוק את זה. לא בגלל שלא אומרים, אלא בגלל שאני בודק, כמו שאומר דוד המלך, בקמים עליי מרעים, תשמע נאוזני, אני שומע, גם אם הוא נגדי. שמע, יש משהו טוב במה שאומר? אני אלמד. אין משהו טוב? זורק את זה לפח. אבל אני מחליט. אני מחליט, אני עמוד שדרה שלי, ועמוד שדרה שלי בא כמובן מהתורה, מפרשיות השבוע, מההלכה, מהמוצקות הפנימית של הצלם האלוקים שנמצא בתוכי. עוד פעם, ומתוך שימצא את העושר האמיתי ומנוחת נפשו בעולמו הפנימי, לא יהיה משועבד להשפעה החיצונית של הבריות הסובבות אותו. לשום את מבטיהם מרכז חיה ודרכיו. לשים את זה בתור מה שמנהל לו את החיים. זה המילה. עוד שנייה. יש לנו עוד שתי שורות, בסדר? ואם זה יהיה מתעלה משליטה הרעה החיצונית של העין, רק כלומר, אדם כזה הוא גם לא מושפע מעין הרע, כלומר, ממבטים עליו, למשל, עין הרע, למשל, מה הוא עכשיו, אני יודע מה הוא ראש העירייה עכשיו, כן? אנשים חושבים בראש, הם לא אומרים, מה זה, מי שם אותו, כן? אז הוא לא מושפע גם מהזרמים התת-הכרתיים, הזרמים הפנים, לא במילים, ולא בזה, עין הרע, זה לא במילים. זה אנשים מסתכלים, מה זה? איזה בית יש לו? איזה מכונית יש לו? זה עין רע, כן, עיניהם צרה באנשים אחרים. אז אדם כזה שהוא חזק, הוא לא מושפע מזה, זה לא מזיז לו, זה לא משפיע עליו, זה לא מנהל אותו. הפועלת בפועל על אלה הנפשות הנמוכות והחלושות, כלומר, הזרמים התת-הכרתיים האלה של הסתכלות שלילית על בן אדם בגלל שכל מיני סיבות, גם אם הדברים לא נאמרים, היא לא משפיעה על אדם כזה שיש לו עמוד שדרה. כן. מצוין, שאלה ממש טובה, כן. אומרים שמה בפירוש על רוח הבריות נוחה ממנו, זה לא שיעבוד. זה לא שאני עושה דברים כדי שרוח הבריות נוחה. אדם שעושה את הדברים הנכונים, בסופו של דבר, רוח הבריות נוחה ממנו. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. זה משהו פנימי, לא חיצוני. אתה ודאי לא צריך לעשות את הדברים בצורה לא יפה. חלק מהאמיתיות של בן אדם זה שהוא עושה דברים בצורה נכונה וגם בצורה יפה. כן? למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. צריך לקחת את זה בחשבון, אבל לא, זה לא מה שמנהל אותו. זה רק... זה משהו לוואי, כן? שצריך שהדברים שאתה עושה אמיתיים מלווים בהתנהגות נאותה, נכונה, סבלנית, אבל אני אמרתי הרבה פעמים, אדם שהוא לומד פה ויש לו עמוד שדרה, הוא אדם שיודע להגיד לא. בעדינות, לא בכעס. לא, והלא שלו זה לא. הלא שלו זה לא והכן שלו זה כן. אנשים מרגישים את זה, מרגישים את העוצמה של הלא, וזה לא גורם התנגדות. כי הוא שלם עם עצמו. זה לדעתי הגבול, אם אני מקווה שעניתי לך על השאלה, זו שאלה ממש מצוינת. אמרתי כמה פעמים, להיות אדם טוב זה לא שווה אדם נחמד. להיות אדם טוב זה אדם שעושה את המעשה הנכון במקום הנכון, לפי הסיטואציה והאנשים שמסביב, כן? ויחד עם זה הוא צריך לעשות את זה בנחמדות, אבל לא הנחמדות זה הטוב. חלק מהטוב זה לעשות את זה בצורה, עם חיוך, עם שלמות עצמית, כן? לא בכעס, לא באלימות, כן? לפעמים גם אתה צריך להפעיל כוח. כשאתה במלחמה, או מול אנשים רעים, לפעמים צריך להפעיל כוח. זה יכול להיות לא כוח פיזי, זה יכול להיות גם כוח פיזי, אבל לפעמים צריך להפעיל כוח, איפה שזה נכון, ולעשות את זה, כן? אתה מטיל מרות. כתוב שהמורה צריך להטיל מרה בתלמידים. הוא צריך. זה נכון, להטיל בהם מרה. אם אין משמעת בכיתה, אז פתאום, למה יש כל כך הרבה היפראקטיביים וכל מיני דברים? רוב הבעיות, מלבד מה שהם רואים כל הזמן בטלוויזיה, זה גם כי אין גבולות. אין גבולות בבית, אין גבולות בכיתה. ילד שאין לו גבולות הוא מפוחד. ואז הוא סוער. צריך לדעת את זה. הוא סוער וגם מופרשים כל מיני חומרים במוח כתוצאה מהפחדים האלה. כן? ואז זה נראה כאילו משהו, משהו גנטי או משהו פיזי, אבל זה לא מתחיל מזה. יש גם כאלה, אבל בדרך כלל זה לא ככה. לציבור אין גבולות, ושאין גבולות אז מתפתחים ילדים כאלה וחומרים כאלה במוח. יכול להיות שהרבה אנשים שיגידו שהם מדבר שטויות, יכולים להגיד עד מחר. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה בריאה וישרה, ושיש גבולות נכונים, אז החיים נראים כמו שצריך. ואין גבולות, אז זה מתפתחים כל מיני מוטציות, שאנחנו לא מבינים מאיפה הם באים. קוראים לזה לפעמים, השד יצא מהבקבוק. כן? יש כל מיני מוטציות שלא מבינים מאיפה הם באים. לא באים, הם באים במקום שאין גבולות של מוסר כמו שצריך. תודה על השאלה הזאת. כן. אם אין לכם שאלות, מה השאלות הייתם שואלים, נכון? בואו נעשה סיבוב. אני חושב ששתי הנקודות האלה, כל אחד זה נושא בפני עצמו, שיש מקום גם להרחיב עליו, הם, לדעתי, מתנות לחיים. וגם אם יש בעינינו אנשים מבוגרים כמוני, שרק עכשיו גילו את זה, אז עכשיו מכאן והלאה להיות כזה. אף על פי שאומרים, וואו, איפה הייתי? למה לא ידעתי? למה לא למדתי את זה שהייתי בן 16? היום בן 12, למה לא למדתי את זה? הייתי עובד על זה. לא, עכשיו גילינו את זה, עכשיו אנחנו מתקדמים מפה והלאה בצורה חיובית. אתם מוזמנים לשתף. מה אתם לוקחים? מה אתם לוקחים הביתה? ממה שלמדנו פה? לא חייבים. לא חייבים, אני לא לוחץ, לא תגיד משהו. אם אתם לא, יכול להיות שהדבר הזה צריך עיכול של כמה ימים. אולי צריך חזרה על הדבר הזה. לקחת את הדף הזה, ללמוד את זה עוד פעם, כי זה גורם לבנם קודם כל לא להיות עבד בחיים. שזה, אתם יודעים, המצווה הראשונה, אחרי מתן תורה, יש מתן תורה, פרשת משפטים, רגע, אתה צריך להבין, פרשת משפטים זה חלק ממתן תורה. שתי הפרשיות ביחד זה מתן תורה, יש הכלל, עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אבל זה לא מספיק, כמו שדיברנו קודם, לאהוב בלי להיכנס לפרטים. פרשת משפטים זה פירוט של מתן תורה. המצווה הראשונה, עבד עברי. זה המצווה הראשונה שהייתם כותבים אחרי מתן תורה? אתה כותב מצווה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת חלק המורה, עבד עברי, נו. בסדר, תשים את זה בסוף, לקראת הסוף. מה, עבד עברי? לא. מישהו עבד, הוא לא יכול לקבל תורה. כי הוא עבד למשהו אחר, הוא עובד למשהו אחר. במקום לעבוד לאמת, שזה התורה, אז הוא עובד למה שחושבים ומה שאומרים עליו. זה עבד. עבד זה לא מה שמצרים עבד עם אבנים כבדות וזה. זה נכון, אבל זה משל. יש אנשים יכולים להיות עם מרצדס... 0-1 בסוף, נכון? זה המכוניות החדשות 0-1 בסוף, או 11, יכול להיות עם מרצדס 350S, ויכול להיות שיש לו בית חרושת, ולא יודע מה, הוא עבד. קח ממנו את המרצדס, הוא גורנישט. כל מה שהוא עושה זה בשביל שיהיה לו מרצדס, שיגיד וואו, וואו, זהו. סליחה שאני מעמיד את זה בצורה כל כך חריפה, כן? קודם כל, אנחנו צריכים להיות משוחררים מעבדות, לכן התחלת הגלגול שלנו בתור עם ישראל זה קודם כל יוצאים מעבדות מצרים, ממיצרי החומר. זה קודם כל. אין שום דבר לפני שאתה יוצא מהעבדות הזאת. אין תורה, אין אמת, אין שום דבר. אתה עבד, עבד של הכסף, עבד של הכבוד, עבד של נשים, לא יודע של מה. אין, אז העבדות הזאת מנהלת אותך. במקום האמת שתנהל אותך. טוב, חברים. נסיים פה, להתראות בעזרת השם בשבוע הבא.